סימן שין כ"ח, סעיף כ"ט, נקרא בפנים את דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, מי שנגפה ידו או רגלו, אדם שקיבל מכה ביד או ברגל, צומתה ביין כדי להעמיד אדם, אבל לא בחומץ. למה לא בחומץ? כי החומץ מרפא. החומץ מרפא את המכה, ולכן יש בזה איסור גזרו משום שחיקה סממונים. אבל לא בחומץ, מפני שהוא חזק ויש בו משום רפואה. ואם הוא מעונג, אם מדובר באדם מעונג, מה הכוונה אדם מעונג? המשדבור מסביר שהכוונה לאדם שבשרו רך ועדין. מכיוון שבשרו רך ועדין, אז לא רק חומץ משפיע עליו, אלא גם יין, שיש בו חוזק, שיש בו חריפות, פחות מהחומץ, גם היין משפיע עליו ומרפא אותו. אז לכן, לאדם שהוא מעונג, לא רק שאסור להניח על גבי מכתו חומץ, אלא גם יין אסור, כי היין גם גורם לו רפואה. וזה מה שהשולחן ערוך אומר. אבל לא בחומץ מפני שהוא חזק, ויש בו משום רפואה, ואם הוא מעונג, מה הכוונה אם הוא מעונג? מסביר המשנה ברורה שאור בשרו רך, וכל דבר שהוא חזק, קצת, קשה לבשרו וצומת ומרפא. אדם שבשרו רך ועדין, שאור בשרו רך ועדין, אז אפילו דברים שהם קצת חזקים משפיעים עליו, אז לכן, אף היין לו כמו החומץ, ואסור. למי שאור בשרו רך, גם היין נחשב אצלו כרפואה, ויש בזה איסור. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד. מי שנשמטה פרק ידו, או רגלו ממקומו, לא ישפשפנה הרבה בצונן, שזהו רפואתו. המשתבור מסביר שמדובר כאן באופן שיצא העצם. אם נשברה העצם, זה נלמד בסוף הסימן. זה יותר קל. עצם שנשברה נלמד בסרט השם לכמון בסעיף ממזיין, שזה יותר קל. אבל עצם שנשמטה, עליה כתוב בשולחן ערוך, שמי שנשמטה פרק ידו או רגלו ממקומו, לא ישפשפנה הרבה בצונן, ולמה? מפני שזהו רפואתו, אלא רוחץ כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. ישפשף הרבה אסור, כי זה הרפואה. זה הרפואה למי שנשמטה ידו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד א' עוסק באדם שהציפורן או קצוות האור נפרשו ממקומם. האם מותר להמשיך ולגזוז אותם עד הסוף או שאסור? אז נלמד בעזרת השם שציפורן שחלקה נתלש או קצוות אור שחלקם נתלשו מהיד, כאשר מתקיימים ארבעה תנאים מותר להמשיך ולתלוש את אותם ציפורניים או את אותם קצוות אור. התנאי הראשון שנקצצו רובן, התנאי השני שהם נפרשו כלפי מעלה, התנאי השלישי שהם מצערות אותו, התנאי הרביעי שהוא תולש אותם ביד ולא בכלי. כאשר מתקיימים כל ארבעת התנאים, דהיינו נפרשו רובן, רוב הציפורן, רוב קצוות האור. המשתבור דן, מה זה נקרא רוב קצוות אור? רוב ציפורן אנחנו מבינים, אבל מה הכוונה רוב קצוות אור? אז הוא מביא בשם הפרימגודים שהכוונה לרוב קצוות אור ממה שאנשים רגילים ליטול. אם הרוב נתלש, אז מותר להמשיך ולתלוש עד הסוף. רק אם זה כלפי מעלה, יש מחלוקת בין רש"י לרבינותם, מה הפשט כלפי מעלה? האם כלפי ראשי אצבעותיו, דהיינו כלפי הצד שכנגד הגוף, או כלפי הגוף עצמו? למעשה, מכיוון שזה מחלוקת, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בהיתרים הללו, כי אנחנו לא יודעים. האם זה כלפי מעלה או לא כלפי מעלה? התנאי השלישי שזה מצער אותו, והתנאי הרביעי שהוא תולש ביד ולא בכלי. נקרא את הסעיף בפנים. ציפורן שפרשה וציצין שהן כמין רצועות דקות שפרשו מאור האצבע סביב הציפורן. השאלה אם מותר להמשיך ולגזוז את אותם קצוות אור, אם מותר להמשיך ולגזוז את הציפורן. אם פרשו רובן כלפי מעלה, פרשו רובן כלפי מעלה, מצערות אותו, מותר להסירן ביד. הנה ארבעת התנאים. רובן, כלפי מעלה, מצערות וביד. בכלי פטור אבל אסור. אם מתקיימים שלושת התנאים ולא התנאי הרביעי, פירשו רובן כלפי מעלה מצערות, והוא תלש בכלי ולא ביד, הוא לא עבר על איסור דאורייתא, כי פירשו רובן, הוא עבר רק על איסור דרבנן. לא פירשו רובן, והוא תלש ביד, פה תורה ולא אסור. למה? כי זה כלי אחר יד, זה גזיזה כלי אחר יד, אבל בכלי חייב חטוס. אם לא פירשו רובן, והוא גם תולש אותם בכלי, אז במילים אחרות הוא גוזז ציפורניים בשבת, יש בזה חיוב חטוס. מה הפשט כלפי מעלה? הוא פירש רשי כלפי מעלה, כלפי ראשי אצבעותיו, ורבינו תם פירש דיינו כלפי הגוף, וצריך לחוש לשני הפירושים. אז הנה, מכיוון שצריך לחוש לשני הפירושים, אז אין לנו אפשרות לתלוש קצוות אור בשבת, כי אנחנו לא יודעים מה זה כלפי מעלה, אם כלפי ראשי אצבעותיו, או כלפי בשר הגוף. אז אי אפשר להשתמש ביתר הזה, ביחס לקצוות של אור. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד ב'. החושש בשיניו לא יגמה בהם חומץ ויפלוט. אדם חושש בשיניו. וכאשר הוא חושש בשיניו, מה התרופה? התרופה היא חומץ, חומץ מרפא את השיניים. אם הוא יכניס חומץ ויפלוט, ניכרים הדברים שהוא עושה את זה לרפואה. אז מה כן יעשה? החושש בשיניו לא יגמה בהם חומץ ויפלוט, אבל מגמע ובולע. מותר לו להכניס חומץ ולבלוע. המשתבור מביא כאן נידון, לא יגמה דמוכחם מילסה שהוא לרפואה, ואפילו לשעות ואחר כך יבלע, הדין הוא שאסור. אם הוא רוצה לשעות ואחר כך לבלוע, הוא רוצה להכניס חומץ לרפואת השיניים, והוא משעה את זה בשיניים ואחר כך הוא בולע, המשתבור מביא שיש בזה גם איסור. הוא צריך רק לשתות את החומץ, ותוך כדי השתייה החומץ עובר בשיניים ומרפא את השיניים. אבל אם הוא לא שותה את החומץ, אלא החומץ, הוא משעה אותו בשן, אבל בשביל אחר כך הוא בולע, גם יש בזה איסור. לגבי יש, מביא המשתבור שמותר להשעות את היש בשיניים ואחר כך לבלוע. אבל חומץ אסור. אסור להשעות את החומץ בשיניים ואחר כך לבלוע, אלא צריך לשתות, ותוך כדי השתייה שהחומץ ירפא לו את השן. אבל מגמע הוא בולע, או מטבל בו כדרכו. מטבל מאכל בחומץ, והוא אוכל את המאכל, ותוך כדי כך החומץ מתחכך עם השיניים ומרפא. החושש בגרונו לא ירענו בשמן, לא ישעה, אומר המשתבור, את השמן בפיו, כדי לרפות את הגרון. אבל בולע הוא שמן, ואם נתרפא, נתרפא. דיינו להשעות את השמן בגרון, והמשתבור מוסיף שאף על פי שאחר כך הוא בולע את השמן, יש בזה איסור. אז מה כן? בולע הוא שמן, ואם נתרפא, נתרפא. המשתבור מביא מחלוקת. מה דין אם מותר להשעות את השמן ואחר כך לבלוע? יש כאלה שאוסרים ויש כאלה שמתירים. אבל זה הכל כשהוא בולע, כשהוא פולט ודאי שיש בזה איסור. כשהוא בולע, יש בזה מחלוקת אם מותר להשעות או לא, אבל הדרך המובחרת ביותר, שישתה את השמן, ותוך כדי השתייה שהשמן ירפא לו את הגרון. יש מתירים כשבולו לבסוף, אולי זה אפילו כשהוא משעה, צריך לעיין בעניין. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד ג', הקדמה קצרה לפני סעיף למד ג'. לחלוף באימה בשבת, יש בזה איסור דאורייתא של מפרק, דש. הוא מפריד את המשקה מהבהמה, מפריד את החלב מהבהמה. לינק חלב מהבהמה, לא לחלוף ביד, אלא לינק בפיו חלב מהבהמה, להקריב את הפה שלו אל גוף הבהמה ולינוק מהבהמה, אין בזה איסור דאורייתא, כי זה מפרק כלאחר יד. הדרך לחלוב בהמה, לא לינק מבהמה. מכיוון שכך, במוקו עם חוילי, אפילו שאין בו יסקונה, התירו חזל לינק חלב מהבהמה. כי זה מוקו עם חוילי, נקרא בפנים. אומר השולחן אור, גונח, אדם שסובל, יש לו חולי, לא חולי שיש בו יסקונה. מותר לינק חלב מהבהמה, לינק חלב, לא לחלוב בידיים, זה איסור דאורייתא, להקריב את עצמו לבהמה ולינוק. דבמוקו עם צער אלוהי גוזרו רבונון, מכיוון שהאיסור הוא רק מפרק אילה אחר יד דרבונון, דבמוקו עם צער אלוהי גוזרו רבונון. ויש אומרים שאם אין לו אלא צער של רעב, אסור לנק מהבהמה בשבת. מתי, באיזה צער מותר לנק חלב? רק בצער של חולי, לא בצער של רעב. בצער של רעב חזל לא התירו לנק חלב מהבהמה בשבת, ביום טוב כן מותר.